יום ראשון, פרשת צו. יש לנו היום, רבותיי, תוכנית קדושה ומלאה בדברים מעניינים, סיפורים מרתקים, המדורים הקבועים, פותח בכל יום, אנחנו מתחילים. בהגדה של פסח חישוק היחמת, יש שם סיפור שסיפר רבי צחוק זילברשטיין שליטה. הרבנית קניאבסקי סיפרה לי, אומר הרב זילברשטיין, הרי זה עבור שם את חוכם, שנכנס לפני חג הפסח, אל גיסי מורון הגרח שליטה, וסיפר לו על מחלת בצקת הריאות שהוא סובל ממנה, והיא גורמת לו איסורים רבים. והפלא, שגם הרופאים הטובים ביותר לא מצליחים לרפות אותה. חיים שמע את דברי אותו תלמיד חוכם ואמר לו, בצקת הריאות, מה הבעיה? הריאות, מה אתה צריך למכור את החמץ לגוי? תמכור לו גם את הבצקת הזאת. התלמיד חוכם הוא אכן היה חכם, הוא לא שאל הרבה שאלות. הוא שמע את הדברים שיוצאים מפי רב חיים, הוא האמין בהם. חיכה עד ערב פסח, כשהגיע הרגע שבו מכרו את החמץ לגוי, אז הוא הוסיף בשטר המכירה גם את הבצקת, שהיה לו בריאות. ובאמת, זמן קצר אחרי החג הגיע תת מלת חוכם לביתו של חיים קניאבסקי ובישר לו שהמחלה עברה ואיננה, והרופאים לא מבינים איך זה קרה. והוסיף הרב זילברשטיין ואמר שההסבר שעומד מאחרי הסיפור הזה הוא ככה, שאדם שזוכה לכתר תורה וכתר יראת שמיים, אז המילים שיוצאות מהפה שלו הן מבחינת סכין שחותך כל מה שנקרא בדרכו. כמו שהרבי אלחונן, נכון, וסרמן, על הגמור בקסובס, שמסופר שם על הרבי יני, שקילל את החדן שלו בטעות, וזה יסקיים. אז אם אלה שרב חיים אמור למכור את הבצקת לגוי, ואם קנים את דבריו כלשונם, אז התוצאה שהבצקת עוברת. ואם על תוידו יקריבנו, אומר הפסוק. יש פה סיפור מעניין, שנלקח מאלון איש לרעהו, מהספר הרב מפוניביץ'. יום אחד חלפה ליד הישיבת פוניביץ' לוויה של יהודי פלוני מתל אביב. אדם לא מפורסם. ויהודי פלוני מתל אביב, שאולי היה מוכר כל כך, והראש שלו בקש מהתלמידים לרדת ולחלוק לו כבוד, ללוות אותו, וגם הוא הצטרף למלווים. והוא עשה, ולפני שקברו אותו, אז הפולה מג'רוב ביקש להשמיע כמה דברים. זה לא היה הספט במובן הרגיל, הוא רק רצה לסבר את האוזן של הבוחרי ישיבה, למה הוא ביקש להם להשתתף בלוויה. הוא מספר להם שבימי המלחמה והשמדה, כשהתחילה ההקמה של הישיבה, הוא היה צריך באופן דחוף לשלוח מברק לידידים ביוהנסבורג, בדרום אפריקה, בשביל שיתפלו במימוש איזה נכס שהיה שם, בשביל שיעבור לו את הכסף בשביל הבנייה. אז הוא נסע מבני ברק למברקה של הדואר בתל אביב. אחרי שהוא הגיע לשם, אחרי קרוב לשעת נסיעה, אז התברר שאין לו מספיק כסף בשביל לשלוח את המברק. טוב, הלך לבית הכנסת, מספר פוני בג'רו, אמרתי לי לבית הכנסת, התפלל מנחה. תוך כדי שאני הולך, עוצר אותי איזה אדם, שזה היה הנפטר, ישאל אותי, למה אתה נראה מדוקה ככה? מה קרה? סיפרתי לו, דבורים כבויותם. הוא השתומם, הוא אומר לי, קצת מדעתך, עכשיו לימדות ישיבה. זה היה לפני המלחמה. הוא אומר לה, הרי כולם אומרים שהאויב הנאצי עומד בקרוב לפלוש, וכל סוחר, כל אחד יש לו פה כסף ומחפש בכל דרך אפשרית איך להוציא מפה את הכסף. אתה חושב להביא לי פה את הכסף? ובשביל מה? בשביל לקנות איזה גבעה של טרשים, בשביל חלום של ישיבה? הוא אומר לו, תשמע לקולי, תיסע לדרום אפריקה, אם באמת יש לך שם כסף, תהיה שם. אבל המשיך הרב וסיפר, אמרתי לו, אני מאמין באמונה שלמה, כמו שהחפץ חיים אמר, שבהר ציון תהיה פליטה ואוהיה קודש. אני מאמין שרגלי הצער לא תדוח בארצנו הקדושה. ובשעה גורלית כזאת, החובה שלנו להקים את התורה, ואני אבנה את הישיבה, כמו שאמרתי. ואז אותו איש שינה את טעמו, והוא אומר לה, ניצחתני רבני, ניצחתני רבי, שכנעת אותי באמונה המוצקה שלך, צדיקים אחרים, באמת עכשיו, זה הזמן, דווקא עכשיו צריך לבנות הישיבה. תוך כדי שהוא מדבר, הוא הוציא מהארנק כסף והושיל לי את הסכום שהיה צריך לשלוח את הטלגרמה, את אותו מברק. וכתוצאה מאותו משלוח, אז התפתחה אחרי די השתלשלות הדברים שזכתה וקמה ישיבת פוניביץ'. ובאותו רגע של הכרת הטוב, שהיה לו חלק בבראשית בורו של הישיבה, שהארץ הייתה תהו בבור, עכשיו הולך לבית עולמו, הרגשתי חובה שנחלוק לכולנו כבוד ללוות אותו למקום מנוחתו. עד כאן בעניין הזה. עניין הדיונים בחודש ניסן. אז כידוע בחודש ניסן יש את העניין של ברכת האילנות. בואו נדבר על זה קצת. מי שרואה עצי פרי בתקופת פריחתם, זאת אומרת משלב צמיחת הפרחים שלפני גדילת הפירות, ועד סמוך לסיום גדילת הפירות, מברך את ברכת האילנות, כן? בואו אוכת השם שלא חיסר בעולמות עבר, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, אין עוד בין בני אדם. רצוי לברך את זה כשרואים שני עצים ביפו. ואין לברך את הברכה הזאת יותר מפעם בשנה. גם אם הוא רואה כל מיני עצים שונים בכל פעם. אם הוא לא ברך בשעת הראייה הראשונה, הוא יכול לברך כשהוא רואה פעם נוספת. אבל אז אפשר לברך רק אם עוד לא גדלו הפירות. כאמור יש לברך על עצי פרי, אבל יש מי שטעה. אבל אם, סליחה, אם מישהו טעה וברך על פריחה של עצי סרק, הוא לא יכול לברך עוד פעם שהוא רואה פריחת עצי פרי. עץ הפירות שלו אסורים בהנאה, למשל אורלה, יש מי שיסתפק אם אפשר לברך עליו, ויש עשרים, יש מפירים, כיוון שלדעתם הברכה היא על הבריאה הכוללת של העצים והפירות. ולאו דווקא לעץ הזה. עץ מורכב, נחלקו בהפוסקים אם אפשר לברך עליו. עץ שהתחיל להוציא חלק מהפירות, אבל בחלק מהענפים יש פרחים שהפירות שלהם טרם יצאו, ניתן לברך עליהם. עניין הדיימר, פסח. ארונות שמאחסנים בהם חמץ, שולחן האוכל, מגירות המקרר והמדפים, השי שבמדבר. אם בדרך כלל לא מניחים בהם ועליהם מאכלים חמים, לא צריך להכשיר אותם לפסח, בעגלה וכדומה, זה מספיק בניקיון יסודי. אם יש בהם חורים מזדקים, צריך לחסות אותם אחרי הניקיון. ורבים נהגו לחסות גם שולחנות שאין בהם חורים מזדקים בשני כיסויים, וכך נהגו לחסות את המדפים שבארונות ובמקרר. וגם את השיש. ואם במשך השנה מניחים על השיש או על השולחן סירים חמים, מספיק בכיסוי יהווה ולא צריך להכשיר אותם. חצובות שעל הקיריים, אפשר לחסות אותם בנייר כסף הזה אחרי ניקיון יסודי, ולהשתמש בפסח. ולא צריך להכשיר בליבון. אבל יש משהו לכתחילה שרצו לקנות חצובה אחרת לפסח. קניין חוכמה פרקי עובס. אומרת המשנה, כל המקיים את התורה מעוני, סופה לקיימה מאושר. במוסף שבת קודש שיתד נאמן לפני כמה שנים, הובא שם סיפור שסיפר הגאון רבי יצחק קוטנר, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת חיים ברלין. וכשהוא מספר את זה, הוא ציין שהוא שמע את זה באוזניו מרבאון קוטלר, שהתפעל מהסיפור הזה. הסיפור הוא על יהודי, שביתו הגיע לפרקה, יצא לו בחור פלוני, אחרי שהוא חקר ודרש, אודות הבחור, הוא שמע שאכן אותו בחור מבורך במידות טובות, וההתמדה שלו בתורה היא מפליאה. אבל דבר אחד הטריד אותו, שהוא שמע שהבחור הוא לא נמנה על החריפים שבישיבה, והכישונות שלו בינונים. לא יודע מה לעשות. אז הוא נסע לשאול את הגאון רב שאולי בדיסקים, זכר צדיק לברכה, הרבה של בריסק. הוא שטח בפני הרב את הצדדים, ובסוף נענה הרב ואמר לו, חז"ל אומרים ממסכת עובד, כל המקיים את התורה מעוני, סופה לקיימה מאושר. הוא הוסיף לו, הרב שואלג, שלדעתי לא נאמר פה הבטחת חז"ל רק בנוגע לעוני ואושר בממון ונכסים. ההבטחה שלהם עוברת הרבה הרבה מעבר לגבול הגשמי. ומדובר פה גם על עוני ואושר רוחני, זאת אומרת, כל מי שמקיים את התורה מעוני, אני בדעת, אני בכישרון, שהוא לא חריף ועמקן, ובכל זאת שוקד על התורה, הוגה בהתמדה, והוא מנסה להשתדל, והוא מנסה ומשתדל להבין את דברי התורה, מובטח לו שסופו לקיימה מאושר, הוא יזכה לרכוש השגות גדולות בתורה. והעיניים שלו יוארו במאורו של התורה. ומסכם הוא שואלד את החוות דעת שלו, רבי יהודי, תשמע, אם אחרי בהורים של יצא לך על אותו בחור שהוא מנצל את זמנו, קודש להשם, שוקד על ילדי תורה, לדעתי אתה צריך לגמור את השידור בחיתוב, וחזל הרבים, חזל הרבים בהתחה שסופו לקיימה מראש הראש הרוחני. נו רבותיי, מי היה אותו חתן שזכה ברבות הימים שהתורה שלו תתברך? הגאון רבי יוסף זונדל, זכר צדיק לברכה. רבה של איישישוק, שחיבר את הספר חדרי דאו ועוד ספרים רבים רבים. עד כאן בעניין הזה. אומרת לנו הפרשה, ויעש ארוי מבונוב את כל הדבורים אשר ציבו השם ביד מוישה. אומר רש"י הקדוש, להגיד שבחן שלא יטו ימין ושמאל. באור דניאל מובא סיפור. סיפור על שני בחורים מישיבת תמיר שלא צריכים לעבור ניתוח. רבי ירוחם אמר להם, תיסעו לעיר פלונית, תפנו שם למרפאה. אם יקבעו שצריך ניתוח, תעמדו על זה שפרופסור מסוים, פרופסור פלוני, הוא זה שינתח אתכם ולא מישהו אחר. בדרך תעזבו, תיסעו דרך, בדרך תעברו דרך רדי, ותבקשו ברכה מהצדיק, גדול הדור, חובץ חיים, ואל תעזבו את המקום בלי שהוא נותן לכם ברכה. ככה המשיך ואמר ברוכם לאותם בחורים. טוב, נסו, ירדו מהרכבת, המשיכו בקרקרה לרדים. כשהם הגיעו, נמסר להם שמפיית חולשתו, החובץ חיים לא מקבל מבקרים. לא, אחד רצה להמשיך, השני התעקש. הרב אמר לו לעזוב את המקום בלי ברכה. חיכו. המועד של יציאת הרכבת מתקרב, וגם הדרך לתחנה לוקחת זמן. אחד נחרץ, אבל השני עדיין התעקש. פתאום נפתח את הדלת, אפשר להיכנס. נכנסים, התברכו, ומיהרו מצאו כרכרה והגיעו באמת לרכבת ברגע האחרון. נסו לאותו מקום, עברו את הסדרת בדיקות, ובאמת נקבע שהם צריכים לעבור ניתוח. הבחורים אמרו, רק על ידי פרופסור פלוני, אמרו להם שהוא לא נסע לוועידה הרפואית, לא יודעים מתי יחזור. הניתוח דחוף, הסגן שלו מיומן לא פחות. בסדי יסודות הוסיפו להם, שהפרופסור כבר לא צעיר, והסגן שלו הוא הכוכב העולה, שלכתחילה עדיף. לקחת אותו. טוב, אחד השתכנע, השני בשלו. הרב אמר פרופסור פלוני, והוא נחוש להמתין עד שהוא יחזור. טוב, אז אותו אחד נכנס לניתוח והשני המתין, לא שינה דעתו. גם כשהוא התבשר שהניתוח של חבר שלו הצליח למעלה מהמשוער, חיכה עד שיחזור, חיכה עד שיחזור אותו פרופסור, באמת הוא נותח על ידו. בינתיים חל סיבוך, חל סיבוך במצב של החבר שלו שניתח על ידי הסגן, ניסו לייצב את המצב, לא אילו. השני שהחלים בינתיים מהניתוח, שמר רחם השתתף בלוויה של החבר שלו. הגיעו הדברים לאוזני רבי ירוחם, אז הוא שאל, האם הוא צפה מראש את הסיבוך? האם יש פה רוח הקודש? אולי באמת הסגן נופל מהרמה של הפרופסור? והנער ברוך הוא ואמר, אין כן אלא רק סוד אחד, זה ציית וזה. דף היום היא בהלוכה. הליכה ברשות הרבים בשבת בנעליים חדשות, בבגד קרוע או בגד שמעורר גיחוך, האם אפשר ללכת עם זה? ומה הבדל בין טבעת עם חותם וטבעת בלי חותם? על כך ועל עוד נושאים מעניינים תוכלו לשמוע בשלוחה אחת, שיעורו הנפלא של רבי זילברשטיין שליטה. בואו נלמד גם אנחנו נושאים של הדף הימי. כפי שלמדנו כבר פעמים רבות, חז"ל אסרו ללבוש בשבת מרשוסורבים, פריטי לבוש שהלובש עשוי להסיר אותם מעליו ועודו ברשוסורבים, ועלו לטעות וללכת ולטלטל עם זה 400. מהסיבה הזאת אסרו חמחמים לאישה ללכת ברשוסורבים בשבת כשהיא נעולה בנעליים, שטרם וידה שהן מתאימות למידה שלה. מאותו סיבה, מחשש שחוסר ההתאמה יהיה כל כך משמעותי, עד שהיא תחלוץ אותם מרחוב ותטלטל אותם בידיים. אבל אם הלכה בנעליים האלה אפילו קצת זמן לפני שבת, ומתה שהן מתאימות לה, רשאית לצאת עם המשוס הרבי. בדיקת הנעליים בחנות לפני הרכישה, כמקובל בימינו, די בה כדי להתיר את ההליכה ברשוס הרבי. ובאותה סיבה אסור ללבוש גם פרטי ליבוש שעשויים לעורר גיחוך, ולהביא לידי כך שהלובש יסיר אותם מבושה. מה עבדת בגד שהם עורר גיחוך? שהם משונים במראה שלהם, או שהם קוראים, או שלא מתאים לגיל של אדם של ברשותם. בזמנים עברו, האיסור הזה היה נוגע גם לשם תותבת, נשלפת, שבשם שעשויה זהב אסור היה לזאת רשות הרבים, כי היא בולטת על הרקע של שער השיניים, והיא עושה לו, ועשויה לעורר גיחוך. בניגוד לשן כסף שלא כל כך בולטת. וכל שכן שן שהצבע של הלבן, שהיה מותר לצאת איתם לרשות סורבי. בעבר היה נוהג לחתום מסמכים שונים בחותם שעל גבי טבעת, שהורכב מצורה מסוימת, שמיוחדת לזה שחותם בה. את הטבעת היו עומדים, רק אותם אנשים. בעוד טבעת שאין בה חותם, היא שימשה כתכשיט לאנשים בלבד. לכן, טבעת שיש בה חותם, היה אסור לאישה לצאת איתה לרשות סורבי מדאורייתא, כי זה לא תכשיט, וכאילו שלקחת את הטבעת ביד. ואילו טבעת שאין בה חותם, אין איסור מדאורייתא ללכת איתה לרשות סורבי, אלא מדרבנן. וכמו כל תכשיט אחר, שאישה עשויה להסיר אותו בשביל להראות לחברות, שמדאורייתא מותר ליהנות אותו ברשות סורבי, וחז"ל אסרו את זה. נזכר רבותיי במה שלמדנו ביום חמישי. תכשיט שרק נשים חשובות עומדות אותו, הוא בעל חשיבות בינונית, כלומר שהוא משמש רק נשים חשובות, אבל לא חשוב במיוחד, מותר לאישה חשובה לעומד אותו ברשות הרבים. תכשיט שכל הנשים עומדות אותו, אסור גם לאישה חשובה לעומד אותו ברשות הרבים, כיוון שחז"ל לא הבדילו בין אישה לאישה בתקנה שלהם, שלא ליהנות תכשיט כזה ברשות הרבים. מותר לצאת בשבת לרשות הרבים עם בגד שהחלקים שלו מחוברים בסיכת ביטחון וכיוצא בזה, כיוון שהסיכה נחשבת חלק מהבגד. עד כאן במה שלמדנו ביום חמישי. מי זוכר עכשיו רבותיי במה שלמדנו לפני 100 ימים? גוי שעושה בשבת מלאכה עבור הישראל, אסור לכל ישראל ליהנות ממנו. אבל אם גוף הישראל לא נהנה מהמלאכה, והגוי עושה את המלאכה על דעת לקבל שכר, מותר ליהנות מהמלאכה. לדוגמה, גוי שקיבל שרפה בבית בשבת, ואנו מניחים שהוא עשה את זה על דעת לקבל שכר, אז הנאה מהבית לא נהיה ישירה מהמלאכה, כיוון שהמלאכה רק מנעה את השרפה. דוגמה נוספת, כששוטר גוי יוצר את התנועה בשבת עבור ישראל, כדי לאפשר לו לעבור רגלית את הכביש, מותר לעבור, כיוון שהמלוכו היא רק הסרת המונע ממעבר הכביש, ואין גופו נהנה ממנו. מפתח שובה באיסור, יפתחו בו את הבית, יש עשרים להיכנס לתוכו, ויש מתירים מהטעם הנעל, שלא נעשתה מלאכה בגוף המפתח, והנאה לא ישירה, לא ישירה במפתח, אלא רק מסיר את המונע מלהיכנס הביתה. עד כאן בעניין הדפוי מבעלוכה. דף היומי בבלי רבותיי, איך ייתכן איסור יין נסך בחיטים נקיות וטריות? ומדוע בישיבה של רבי ינאי היו לווים דווקא מעניים? ואיזו חרב טעונה קבורה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת עבודת זרה דף ס"ב, ונזכיר לכם שבשלוחה 2 תוכלו ליהנות משיעורו הנפלא של הרב אליהו אורנשטיין. מאורות בפעמים אנחנו מביאים פה כמה דברים מעניינים מהגילן הנפלא מאורות בפעמים. הגמרא אומרת, דאו גברי דאוגר. יש פה סיפור על שוחט מקצועי ומיומן, שהוא רצה לקנות לעצמו סכין שחיטה מחודד מנוטש, שעשוי ממתכת משובחת ועמידה. חיפש וחיפש, התייגע, קנה את החרב של תליין המלך, לא פחות. חידד אותה, שייף אותה, השחית אותה, נו, והרי לך סכין שפטה מעודרת. המייסי הוא בא לפני רבי יעקב אשכנזי, בעל היבן, שהוא קבע שהסכין הזאת אסורה בהנאה, כי חפץ שנהרג אדם על ידו אסור בהנאה, ולכן אסור לשחוט בה במה שאומר התלמוד, כי הדבר נחשב להנאה. אבל שחיטה של במה בריאה לא נחשבת להנאה. תראו בשולחן אורך, בסימן יוד יורד. חפץ שעומד באדם אסור בהנאה. הפיס חיצ'ומי מציין שמהסוגיה שלנו מוכרח לכאורה כדברי היבן. כי בגמור המבואר, שצריך לקבור בקרקע את החרב שעומד באדם ממצוות בית דין. וכך אם יש לנהוג ב... ככה גם צריך לנהוג בעת שנתלה עליו אדם מציאות בית דין. תוך שהגמרה משווה את ההלכה הזאת של קבורת החרב והעת בקרקע, להלכה הרווחת לגבי חפצים שאסורים בהנאה, שצריך לקבור אותם בקרקע כדי למנוע את השימוש בהם. מכך כותב בעל הפסחית שובה, הסיק היבט, שגם את החרב ואת העת של התליה, הורו חכמים לקבור, כי אסור לנות מהם. כיוון שהחפץ שעל ידו נהרג אדם אסור בהנאה. אבל הפסחית שובה, דוחה את ההוכחה של הלוץ מהסוגיה, תוך שהוא מציין את דברי הרמב״ם, בלכות סנדרין, שהוא אומר, שהעת שנתלה עליו נקבר עמו, כדי שלא יהיה לו זיכרון רע. ויאמרו, זה העת שנתלה עליו פלוני. כלומר, החפצים האלו לא נקברים בגלל שהם אסורים בהנאה, אלא כדי להפחית את הזלזול בכבודו של מי שומת על ידי בית. וגם אם נאמר שיש בהם איסור הנאה כמשמעות הסוגיה, גם האיסור הזה הוא רק בהרוגי בייזין, כלשון הרמב״ם. ממילא מובן מאליו שביזיון הזה זה רק שמישהו יצא להורג על ידי בייזין בגלל החטאים. לא כן, מי שנהרג על ידי המלך בגלל גחמות שלו, בגלל כל מיני שגונות שעברו לו בראש. אז ממילא, מזה יצא שאין איסור להשתמש בחרבו של קליין המלך. חרבו של, גוליאת, רב אברהם אשכנזי, שהיה מרבני איזמיר, בדור שאחרי החידה, הביא בספר שלו מייסי אברום ראיה מאלפת לזה שכלי נשק שהרגו באדם הוא לא אסור בהנאה. בנובי מסופר שהחימלך העניק לדוד את החרב של גוליאת בזמן שהוא נמלט לפני שאול המלך. הגוליאת הזה היה כמובן ארכי רוצח, ורבים נפקו את נשמתם באבחת חרבו, ובכל זאת דוד השתמש בה. בסוגריים צריך להעיר ששמה לא נהרגו בה אלא רק נוחים ולא יהודים. מכל מקום מעניין לציין את דברי רב יהודה החוסיד, שכותב סכין אחד נשאו בקברם של הרוג, בקבר של הרוגים על קידוש השם, לאחר שנים רבות שחפרו הקבר ומצאו הסכין ורצו לקחת אותו. אמר החכם, במקום שתמצא, שם תשימו אותו ואל יענה בו. חבל תליה להשתמש בו כאזור לתפילה, גרקי. בשוט כל מבשר הוא מביא דברי היבט בקשר ליהודי ניצול שואה, שבזמן שהוא אמר קדיש על הקרובים הנספים, אז הוא שם את הגרקי של חבל תליה שהוא עלה ממחנות ההשמדה כהתרסה כלפי הגרמנים, ולזירה עבור היבט, אז באמת לא ראו לנו ככה. עד כאן בעניין הזה. ועכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא, המדור המתוק, החפצים בחיים, חובץ חיים יומי. כמובן שאתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד הימי בספר החובץ חיים. הסעיפים שנלמדים היום עוסקים בדיני קבלת לשון הרע, באופנים שונים שבהם יש סיבה לכאורה לקבל את הדברים. או מאדם שנאמן עליו כשני עדים, או מאדם שמסיח לפי תומו, בכלל אם יש דברים שניכרים שהדבר אמת. בכל שלושת האופנים האלו, היתר לקבל את הדברים ולהאמין להם, הוא רק באופן שלא ניתן לדון לכף זכות. למשל שהוא מספר על פלוני שעבר איסור גמור, מפורסם בישראל. אבל כשניתן לשפוט לכף זכות, כגון שניתן לתלות שעשה את האיסור מחוסר רבייה, או שאלו דברי גנאי בעלמם וכדומה, ודאי שאסור לקבל את הדברים. גם באופן שלא ניתן לקום דבר בקו זכות, מותר להאמין רק לי לספר את הדבר בעצמו. וגם אז, אסור לשומע לספר את הדברים לאחרים, ואסור לבזות את הנידון בדברים מחמד זה. וקל וחומר, קל וחומר להפסיד אותו בממון ולהקוד אותו אחד בשלום. אמנם למעשה, קשה להתיר קבלה של השנור גם באופנים האלו. כמו שמסכנים לזה בביור המוספים של מהדורת דיר שהוא מתוך דברי החובץ חיים כאן ובמקומות נוספים. שמה? לגבי אדם שנאמן עליו כבית ראי, כתב החובץ חיים, שבזמננו הסכימו הפוסקים שלא לומר על אף אדם שהוא נאמן כשני עדים, כי לא ברור לנו הגדר בזה. מלבד זאת, לא מצוי אפילו כמעט אחד לאלף שנוכל לומר עליו שנאמנים דברי כשני עדים, שלא יגרע או יוסיף אפילו תיבה אחת בעניינים אלה של השנורה. שהרבה אנשים לא חושבים את זה לאיסור באדונתנו הרבי. וגם שלא יהיה שום למוצחות על אותו אדם שיהיה בזה לתועלת לנו. ונוסיף אנחנו בצחיים, שכמה אנשים טועים בעניין הזה, שכששומע אדם שנור ובחילות מעורים שלו, או מאשתו, הוא קבל את זה כאמת. כי הוא חושב שהם בוודאי לא ישקרו לו, וזו טעות גמורה. כי לא שייך לומר אפילו על אשתו שנאמנת אצלו, ישני עדים. ומלבד זה, צריך שלא יהיה שום צד זכות בדבר. שיהיה תועלת לאבא, וזה כמעט לא במציאות שהתקיימו כל התנאים. גם לגבי עניין של מסך לפיתום הוא כתוב, שכשהקורא יראה את כל התנאים הדרושים כדי שיחשב מסך לפיתום הוא יבין שכמעט קשה למצוא מסך לפיתום הוא לדינה. ובפרט, בפרט שעל פי דין יש ספק גדול ועצום, האם מותר להאמין בלב לדבריו של מסך לפיתום הוא. ולכן השומר נפשו יפק מזה. נסיים בדוגמה לדברים הניכרים שמחמתם מותר להאמין לסיפור ששמה, כאמור, זה רק שאי אפשר לדעת מקו זכות, זה משאר התנאים שהזכר מלאים. כתוב החופץ חיים, לאל, שאם הוא מספר, סיפור אותו לשנור בפני הנידון, והנידון מנסה לתרץ את עצמו. ומניכר מתוך דברי ההתנצלות שלו שזה אמת. אז מותר להאמין ולקבל את דברי הגנאי. אופן נוסף, כגון אם נפל חשד על כמה אנשים ששרו בבית אחד, ונגנב חפץ מסוים. אחד מהם בוודאי היה גנב, אלא שעל כולם לא היה שום דבר שניכר. לא יכלו לנחל לדעת מי זה. וכולם בכלל קצת קשרים לגמרי, אבל על אחד מהם יש דבר הניכר קצת שהוא הגנב, אז זה נחשב כדבר הניכר ממש. עד כאן למדור הנפלא חובת חיים ימי. ונעבור למדור המוסר ימי. אומר חובת חיים בספרו תפארת סודום. פעמים רבות אנחנו מוצאים אנשים שמוגדרים כשומרי תורה ומצוות, שהפרנסה שלהם כרוכה בעבירה על איסורים שונים דרך קבע, או בהחטאת אחרים באיסורים. אחת הסיבות שאנשים האלו מקילים בדבר הוא פיתוי העצה, שאם לא עושה כן יחסו לו פרנסה, להחיד נפשו, נפשות ביתו. אבל באמת למה אנחנו מצחיים? זה לא טענה בכלל. כי יישאר בנפשו, אילו הביא לו מישהו דבר גנוב מאוצר המלך, שהיה אפשר לו להרוויח מאוד טרובל כסף בפעם אחת. והוא רואה שהשוטרים הולכים ומחפשים בכל בית ובית. הם כבר קוראים לבית שלו. האם הוא היה רוצה לקנות אותו? על הוצא צא יאמר לגנב. ואף הוא משתות התחנן לו ותפציר שיקנה, כי אם יצא לו זה הרווחה לביתו. מה הוא יענה לה? הרי עוד רגע אמר השוטרים, את תרצי שאני אלך לבית סוהר? ואני יש מרנשים קשים ומרים בעבור בניי, אני לא רוצה. אומר החובץ חיים כך גם בעניין הזה, כל מעשה בני אדם ייכתב ויחתם ויבוא במשפט, ובכל פעם ופעם הוא מכין לעצמו עונש קשה ומר לעתיד לבוא, כי מכל אב אליו דברי המלך משחית שעתיד להתעורר ממנו, והאם כדאי לנפשו לעשות את זה, להביא על עצמו רק כזאת גדולה בשביל בנה, בשביל הפרנסה, כשעונש הוא גדול אלפי אלפים יותר מהאנשים שיקבל מהשוטרים הנאצים. ולא הותר לאדם חלילה שום איסור קטן בשביל מזונות בניו. וכל איש מישראל מחויב לתת כל אשר לו, ולא לעבור לצורי תורה. ואף שעל ידי זה יישאר עני ואביון, בלי מזון ומחיה, הוא ובני ביתו, בכל זאת, מחויב לתת את כל אשר לו. וכל שכן שלא הותר לו להרוויח מהאיסור עצמו. עד כאן נברא חופץ חיים בספרו תפארת סודום. ואנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע, ואת כל העדו אקל אל פסח או אל מועד. הפסוק הזה, אומר רש"י, אחד המקומות שבתורה שהחזיק מועט את המרובה. המשכן, שהגודל שלו היה פחות מ-5,000 אמות מרובות, החזיק בתוכו את כל קהל עדת ישראל, שמשפרה 160 ריבו. והקשה החתם סופר, מה הנס הגדול הזה בא ללמד אותנו, ולמה זה קרה דווקא במשכן, בחנוכת המשכן. ומבאר החתם סופר, שהמשכן, שזה עכשיו חנכו אותו, הוא מקום עבודת השם. והוא בזה בא ללמד לדורות עולם. שעבודת השם היא לא תלויה באושר וברחבות, אלא גם במקום קטן וצר, לא יאמר האדם, צר לי המקום ואני לא חייב בעבודה. אבל במקום עוני וצר, אני לא מוכרע בעבודה, סליחה, במקום של עוני וצר. וזה מה שזה בא למנטה, שבמשכן נכנסו כל ישראל, אפילו זה המקום צר, כי עבודת השם היא בכל מקום, בכל זמן. אדם לא צריך לרפס לעצמו מותרות, מאכל, במשתה, או בדירה, או במלגושים. כי העבודה היא פנימית, ולא תלויה, לא במקום, לא בזמן, ולא באור של מחרות. בספר המגיד, לרב שולם שבזרון, יש שם סיפור שסיפר, הגרו בעצמו, על האושר הגדול, של ההסתפקות במועד, שהוא חזה בימי גלותו, איך, כמו שהוא הסתפר את זה לבנים שלו, הגרו מבינלה, וספר הילדים שלו שיום אחד, בימי גלותי, כידוע, הגאון מבינה יצא לגלות, הוא מספר שיום אחד הוא התאפסן בבית של יהודי. הוא אומר, מיד שנכנסתי, ראיתי כזאת עניות משוות, אבל הוא, אותו, או מערך, אותו בעל הבית, קיבל אותו בגזות שמחה שאין לתאר. בשולחן הרעוע שהיה לו בחדר, ישבו עוד הולכים נוספים מלבדי, יהודים שהיו רעבים ללחם. אבל הבית ישב איתם בראש השולחן, והשמחה שלו הייתה גדולה. אכלו לחם חם, לחם ברק מים, והאושר, האושר היה רב, ההסתפקות במועד בתכלית. כשחלפו יומיים שלוש לקראת שבת, אז ריחמתי עליו וביקשתי לעזוב למקום אחר, ממשיך אדמו להסתפר לבנים שלו, רציתי להקל ממנו, אבל זה כאב לו. שאל אותו, אז, ואז שאלתי אותו, איך אני יכול להיות לך על ההנסה? מנין יהיה לך אוכל גם לבני ביתך וגם לאורחים? אז אותו יהודי ענה לי, תשמעו מה ענה לו לגן. אכן, נכון, אין לי פרוטה. אבל אשתי הולכת מדי ערב למקום שתופנים את הקמח, היא מקבלת רשות לאסוף את הסובים שמשום ליד הרחיים, שהיא הפסולת שאמורה להתדרק להשפעה. וכך יש לנו, ברוך השם, כמות שמספיקה של סובים וקליפות, ומעשה ידיה, היא יפה לחם טרי מדי יום. והעניים הרעבים אוכלים לסובע, והענה שלהם מרובה מהסעודה הזאת. אוכלים לחם טרי. נו, ומה עם שבת הוסיף הגואל לשאול אותו? וענה לו, היום יום חמישי. ואשתי עובדת מבוקר עד ערב למרות מצות, ליד המקום ששוחטים את העופות. ובשכר זה נוצאים לה שוחטים את ראשי התרנגולות והרגליים בשפע. ואכן, גם אם לא אוכלים את הראש ואת הרגליים, אבל ברוך השם יכולה לשים על הקירה שני סורים גדולים של מרק אופנקי. מגדרה אחת אוכלים בליל שבת, מהגדרה השנייה משבת בבוקר, וכולם פנים ומרוצים. סיים הגוין ואמר, נשארתי לשבת, וכמדומה, כי מעולם לא ראיתי אדם שמח בחלקו כמוהו. שר וזימר לכבוד שבת, אני סביב שולחנו. למד תורה בצמחה כאילו היה אחד מאשרי תבל. כזאת הסתפקו במעט, סיים הגוין ואמר, לא ראיתי. מעניין להביא גם את מה שמספרים על חיי הצנות והסתפקו במועד של מורן הגריל שטיימן, זכר צדיק לברכה. אחרי שהתחתן, שהוא קיים בישיבה בכפר סבא, במשך חודשים ארוכים לא נתנו מלגות, והבית הייתה ממש חרפת רעב. כששאלו אותו מה אכלו בשבת, הוא אמר שהדבר היחיד שהיה מצוי אז למאכל היה חצילים. המנה הראשונה הייתה חצילים מטעם דגים, המנה השנייה חצילים מטעם מרק, המנה העיקרית חצילים מטעם עוף. כך גדל רבן של ישראל, שכידוע בעשרות השנים האחרונות, הוא לא יכנס לפה אלא רק תאורי לחם בדייסה. והדירה שלו, הדירה שלו הייתה צנועה להפליא, הייתה לנס בעיני כל רואה. איך וכיצד אפשר לגדול גם בדור של מותרות ופירוקים. עד כאן בעניין הזה. ולסיום רבותיי, מדור ההתחזקות הימית. אבל הקודש של צבילי מלך מדינוב, בספרו איגר דקאלה אומר, שאותם ה-12 ימים הראשונים של ניסן, ימי הקרבת הנישאים, הם כוח כללי לי"ב חודשי השנה. כל יום רומז לחודש שלם. ומי שככה שמענו מהאדמו"ר, הוא מכבד אל מרינה, וככה צדיק לרוחה. נשתדל אם כן רבותיי לנצל גם את הבן אל הזמן עם התורה ולעבודת השם, ובפרט בימים אלו, שהם שורש לכל השנה. עד כאן דברינו להיום רבותיי, הפותח שלנו כל יום. נאחל לכם שיהיה לכם שבוע טוב, שנזכה לעלות ולהתעלות. מחר נפגש בעזרת השם עם עוד דברים מעניינים. הרבה הצלחה, היו שלום.